שלושה שיודעים.
שלום שלום, בוקר טוב. רשת כאן תרבות, אני שמחה לפתוח את חמישי הזה, אז חמישי שמח. אני גיל מרקוביץ', אתם מאזינים לי שלושה שיודעים, תוכנית הבוקר של רשת כאן תרבות, בתדרים 104.9, 105.3, ואנחנו נלווה את הצופים והצופות של ערוץ כאן 11, גם עד השעה 8, בתדרים על גלי היתר, מה שנקרא, נהיה עד השעה 9. אז יש לנו תוכנית קדושה, אנחנו כמו בכל תוכנית בחמישי, נדבר גם על מחזות זמר, וגם נשמע מה קורה בחדשנות ברפואה, אבל יש גם דברים שלא קוראים בכל חמישי, ואנחנו נשמע על בית ספר פופ-אפ שבעצם הולך ללמד אנימציה, איור במסגרת שבוע, איור שמתחיל מחר, ומי שילווה את המשדר הזה לאורך השעתיים יחד איתי הוא דוקטור רפיק אבו בקר, בלשן, מרצה בחוג ללשון העברית במכללת בית ברל, גם במכללת אל-קסמי, נכון? אל-קסמי, היי רפיק, בוקר טוב, מה שלומך?
שלום לך ולכל המאזינים ולכל הצופים.
שלום, שלום. אז אתה באמת בלשן כמו שאמרתי, ואתה מתעסק בשתי שפות עיקריות או שבעיקר באחת מהן, הערבית או העברית או גם וגם?
אני מתעסק בעיקר בעברית, אבל מדי פעם גם בשפה הערבית.
שיש ביניהן קשר שקשה לנתק, אז אי אפשר לברוח מזה.
ודאי, ודאי. אלה שתי שפות מאוד, הן שפות החיות בעצם.
כן. אנחנו נדבר הרבה על הקשר בין השפות האלה לאורך השעתיים הקרובות, ואני אשמח לשמוע ככה על הדברים שאתה חוקר, בין היתר סלנג, גם מקורות של העברית, אנחנו נדבר על הדברים הללו במשך השעתיים. מעניין אותי לשאול אותך, למה הגעת דווקא לבלשנות, והאם, אמרת לי שזה אולי מובן מאליו, אבל אני לא בטוחה, האם כל מי שהוא בלשן חוקר בהכרח את שפת האם שלו, או שלפעמים מתעניין דווקא בשפות אחרות?
אני מגיל קטן אהבתי את הלשון העברית. אנחנו התחלנו ללמוד אצלנו לשון בזמני בכיתה ד'. אני זוכר שאהבתי גם את המורים, זה היה הדדי, גם המורים אהבו אותי, ולכן אני הייתי תלמיד טוב בלשון. אני זוכר גם, כשהייתי ילד קטן, הייתי עם עוד חבר או שניים, הולכים ברגל לקיבוץ הסמוך כדי להשתמש עם דוברי העברית במילים שלמדנו בכיתה.
לתרגל.
כן, בדיוק לתרגל את זה, תרגלנו את זה. כך גם הייתי בתיכון, כך גם באוניברסיטה נרשמתי לחוג ללשון, אבל פה אני חייב להגיד משהו מאוד 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 מעניין. אני נעזרתי, עודדתי, על ידי מרצים מן האוניברסיטה. אני חושב, אם אני לא טועה, אני הייתי התלמיד הערבי הראשון בהיסטוריה של החוג ללשון העברית באוניברסיטת תל אביב שקיבל את ה-BA. אני ועוד אחד. אחר כך
שקיבל
אני
את התואר הראשון?
את התואר ב-A בלשון עברית.
בלשון עברית.
כי זם היה קשה, בעיקר הערבים התקשו בשיעורי הניקוד. אבל אני חייב להזכיר את פרופסור מאיה פרוכטמן.
שהיא זו שסללה לך את הדרך.
תשמעי, היא ממש ממש עודדה אותי לכל הדרך, שתחיה עד 120 ושתהיה בריאה. ממש אני אוהב אותה.
יפה, נחמד לשמוע, אבל הנה, אתה רואה, הסיפור האישי שלך מדגיש את זה, שזה לא מובן מאליו שחוקרים של לשון, של בלשנות, בהכרח חוקרים את שפת האם שלהם, כי אתה התחלת ללמוד עברית בכיתה ד'.
אוקיי, מצד שני, השפה העברית, תשמעי, רוב נכון, את צודקת. רוב או הרבה חוקרים דוברי עברית, או יהודים דוברי עברית, שמתעסקים ועסקו בחקר הלשון העברית, בבלשנות. אמנם, בעבר הרבה היו מזרחנים, כן? כאילו מגרמניה נניח, מצרפת,
כן.
אבל בעיקר הגרמנים חקרו לא רק את העברית, אלא גם את שאר הלשונות השמיות. היום, פרופסור, מה אני אגיד לך? אני אתחיל להגיד לך את השמות שלהם, פרופסור יהושע בלאו, פרופסור אהרון דוטן, דוקטור פנינה טרומר, ועוד המון אנשים שחוקרים את השפה, את השפה שלהם, גם מהצד הערבי. גם חוקרים ערביים בוודאי
כן.
מתעסקים בבלשנות ובחקירת השפה הערבית.
אז מה שבטוח זה שבתוכנית הזו אנחנו נדבר בעברית מצוינת. הלשונאית של התאגיד תשמח.
אני מקווה שיהיה בסדר. תודה רבה.
אנחנו רגע נעשה עצירה מהנושא הזה של בלשנות. עוד לא הספקנו להיכנס לעניינים, אבל יש השבוע, מתחיל שבוע האיור הרביעי, ממש בעצם מחר. הוא יימשך את 25 בנובמבר. במהלכו יהיו אירועים רבים, גם אירועי בית ספר, מסתבר, שהולך להיפתח שם בית ספר. בית הספר לאיור זה בית ספר פופ-אפ, במסגרת שבוע האיור בשנקר, לבית הספר קוראים אפטר סקול, והיוזמות שלו הן אור רוזנשטיין ותום כהן. אור רוזנשטיין כבר איתנו כאן באולפן, ותכף תספרי לנו. אז אני רק אומר שאת מאיירת, מעצבת וכותבת על עיצוב, תום היא מעצבת ומפתחת תוכן בתחום העיצוב, ואתן הקמתן יחד את בית הספר, אז היי לכן, טוב שהגעתן לאולפן. מה בעצם הייתה המוטיבציה להקים בית ספר? ועוד פופ-אפ, תכף תסבירו לכולנו מה זה.
טוב, אז הבית ספר שלנו נקרא After School, והמוטיבציה להקים אותו הייתה הבדידות הגדולה שמרגישים אחרי הלימודים, כשמאירים לבד ומעצבים לבד, וצריך ללמוד הכל בעצמנו ולפתח את השיטות שלנו כמאירים. ורציתי... מקנאים בכל כך הרבה אנשים.
כן, ביכולות ובכישורים.
כן, ואת רואה את כל העולם, ואת כזה, למה אני לא יודעת לעשות את זה בעצמי? אז רצינו ללמוד לעשות את זה בעצמנו, מאנשים שיודעים הכי טוב איך לעשות את זה.
מה זה אומר, שהלימודים לא מספיקים, או שזה תחום כזה שכל הזמן צריך להתעדכן בו?
זה תחום שיש בו... כל הזמן אנשים מפתחים טכניקות משלהם, וכל הזמן יש עוד אנשים ששווה ללמוד מהם, ורעיונות חדשים, ולרענן את האסוציאציות, ולרענן את הדברים שאנחנו יכולים לחשוב עליהם.
כן.
וזה קורה באקדמיה, אבל זה לא קורה הרבה מחוץ.
ואז מאוד קשה להישאר מותקנות, מותקנים בתחום, בכל מיני ככה רעיונות חדשים לאיך להייר בצורה מעניינת.
גם מותקנים, גם קשה להישאר מותקנים, כאילו אפשר, אבל באמצעות האינטרנט. אבל זה מקום יחסית בודד, ולא, אין הרבה הזדמנות לשתף טכניקות.
ולהיפגש.
ולהיפגש, וליזום פרויקטים חדשים, וכל מיני דברים כאלה.
זה מעניין, כי הקהילה הזו נדמה שהיא רק הולכת וגדלה, קהילת המאירים והמאירות, קהילה של אנימטורים, נדמה שהיא הולכת וגדלה, ואתן אומרות שבכל זאת המפגשים מועטים.
היא הולכת וגדלה, האמת שיש כישרונות עצומים, כל שנה יוצאים מהאקדמיות מאירים ברמות שאני לא יכולה לתאר בכלל, כל כך גבוהות. כשאני הייתי בלימודים ואמרתי למנחה שלי שאני רוצה להתרכז באיור, הוא אמר לי, האיור מת. זה היה ב-2011.
רפיק, אותך עודדו ללמוד את הבלשנות, והנה, לה אמרו שמה שהיא רוצה לעשות מת.
כן, אז קצת התבאסתי.
זה יכול להיות גם מקצוע לעתיד? איור, נניח ש... תלמיד שרוצה להמשיך את לימודיו, יש דבר כזה? יש לימודים מתקדמים לדבר
בהחלט,
הזה?
בהחלט. באקדמיות, בלימודי תקשורת חזותית, חלק מהפוקוס הוא איור. אפשר להתמקד באיור בין השאר. זו התמקדות של בין 2-3, ולימודים מאוד מקיפים.
ויש גם תארים מתקדמים בארץ. יש חדש, בבצלאל אני חושבת, ובחול יש.
יפה.
אבל בצלאל זה בעיקר תקשורת חזותית.
אז באמת בהקשר הזה של העולם הזה של איור, אז אמרנו שהקהילה הולכת וגדלה, בסדר, ועדיין נורא קשה להיפגש וללמוד את התחום בשוטף. מה קורה מבחינת העבודה, אם כבר העלינו את העבודה? הלקוחות מכירים את האופציה הזו של איור, משתמשים בזה. היום יש עולם של מאגרי תמונות. ניגשים לאינטרנט, אפשר להוריד תמונות, לא במחיר מאוד יקר. האם זה משהו שאתן מצליחות ככה לעשות אותו יותר ביום-יום, להראות ללקוחות את היתרונות שבשימוש באיור?
ללא ספק. בעיקר באמת בעולם ספרי הילדים והמקומות שצריך להבין מה עושים, להבין את הבריף, את ההוראות. כשיש סיפור מאוד ספציפי או יש קמפיין ספציפי, אז האיור באמת צריך אותו.
כי את יכולה לייצר משהו שהוא ממש תואם את התנאים בדיוק. המסוימים שמוצר כלשהו מצריך?
בדיוק, אני יכולה לשלם על איור ספר $5 בפייבר למישהו בהודו שיעשה לי את זה, אבל הוא יבין מילולית ולא פחות, והוא לא יבין את הקונטקסט וההקשר המקומי פה. את זה רק מאירים ישראלים יודעים לעשות.
כן.
בצורה הטובה ביותר. אבל לדאבוני זה לא מקצוע שכל כך אוהבים לשלם עליו, אז אני לא בטוחה כמה הייתי ממליט, כאילו כמה הייתי אומרת, תיכנס לזה בשביל הכסף. זה הרבה פעמים מקצוע שנכנסים אליו מאהבה.
מקצוע, לא בטוח פרנסה.
אנחנו גם רואים את זה בהרבה דברים שקשורים לממשקים, לזה דווקא בעולם שבו המון דימויים הם גנריים, יש הרבה כוח לדברים שהם ספציפיים ואישיים, ומאוד מאוד מאוד משדרים את הדבר המסוים שרצינו לדבר עליו. Mm-hmm. אנחנו רואים את זה יותר ויותר גם במותגים, וגם בממשקים ואפליקציות שמשתמשים ביורים.
מעניין, אז נגיד, במקום סתם לצייר איזה טוש כדי לשווק את סדנת הטושים שלכם, שתכף נדבר עליה, אז מה, אנחנו נעשה טוש כחול לבן, או טוש, לא יודעת, עם איזה אלמנט ישראלי, שימתג את הסדמה.
מה הטוש הזה יכול לעשות? לאן הוא מגיע? איזה עולם הוא בונה סביבו? טוש הוא בסך הכל הזדמנות לבנייה של משהו הרבה יותר גדול עם דמיון ויכולת.
למשל, אנחנו נעשה טוש שמי שמחזיק אותו זה מישהו, זה ילד ישראלי מאוד מאוד קלאסי, עם כל מיני בגדים שיותר נפוצים פה, עם לוק שיותר נפוץ פה. אם אני יושבת בהודו ומנסה לייצר ילד ישראלי, זה לא יהיה...
יש לי פחות מקורות השראה לזה.
יש לי פחות מקורות השראה, בהודו ספציפית אולי, יש לי יותר מקורות השראה.
נכון, בגלל ריבוי הישראלים.
כן, אבל לא יהיה לי את ההקשרים הספציפיים ואת הקונטקסט.
כן, שמתוכו גם אתן יוצרות. אז תספרו לי קצת על בית הספר עצמו. הוא הולך לפעול קצת יותר משבוע, נכון?
נכון, 9 ימים, ממש מהבוקר עד הלילה. זה איכשהו קרה, כי היו עוד ועוד ועוד סדנאות שרצינו
להוסיף לרפרטואר.
ועדיין יש כזה, אולי ביום חמישי ב-12 בלילה אנחנו יכולות ליצור עוד משהו.
איפה יש סלוט פתוח?
גם הביקוש מאוד מאוד גדול, ואנשים כל הזמן מבקשים עוד מהסדנאות שנמכרו, וגם יש המון המון רעיונות חדשים. זה יפעל באברהם הוסטל, זאת אומרת, יש שם חדר סדנאות שבו אנחנו נפעל כל הזמן, ומדי פעם יוצאים לקפה סאגה ביפו.
בדרום תל אביב, נכון?
בשוק אברהם הוסטל. אברהם הוסטל, כן, בלוונטין.
כן. אז שם יהיה בית הספר, והוא חלק משבוע האיור. בואו תספרו לי קצת, יש לכם סדנאות שחלקן לילדים, חלקן למבוגרים, יש כאלה שאפשר להגיע בצורה מעורבת, גם ההורים יכולים להשתתף. תספרו לי על כמה סדנאות, כי יש דברים מדליקים.
יש דברים מאוד מאוד מגניבים. רוב הסדנאות שלנו יש לציין הם לאנשי מקצוע, כמו שדיברנו. יש לנו למשל סדנה סופר מגניבה של קומיקס, של אילנה זפרן, אתם אולי מכירים אותה מעיתון הארץ, אימא של רפי וספגטי, והיא כותבת עליהם קומיקס, הם חתולים.
כדאי לומר שהם חתולים.
כן, הם חתולים, הם חתולים קצת שמאלנים וחמודים נורא. עכשיו יש להם אחים קטנים מלאל ומלרה, והיא כותבת עליהם, והיא מזמינה אותנו לצייר את הקומיקס חתולים.
מדליק, אז היא ממש מלמדת מה המאפיינים של חתולים, איך מענישים משהו, איך מענישים ציור.
איך מעבירים את כל התכונות של החיה הזאת לנייר ולצופה. זה מאוד, מאוד משעשע. החתולה שלי כבר מוכנה.
גם דברים שקשורים בקולנוע אתן הולכות ללמד, לא אתן ממש, אבל מצאתן מרצים ומרצים.
כן, ג'ובוי, ירון שין, שהוא ראש המחלקה בויצו לתקשורת חזותית, יגיע ללמד אצלנו משהו כמו דוקו-אנימציה, רוטוסקופינג, דברים שראינו עבודות שלו בהרבה סרטים דוקומנטריים מעניינים שיצאו בשנים האחרונות. הוא מגיע ללמד את הטכניקה הספציפית הזאת. זה באמת הזדמנות שווה מאוד ללמוד מאנשים שיש להם טכניקה ספציפית והם ספצים בה. כן. והם לא מלמדים אותה בדרך כלל.
עכשיו, יש לכם אירועים גם למקצוענים, למאירים שזה המקצוע שלהם, שהם סוג של ספיד דייט, נכון? אני יכולה להגיע עם תיק עבודות, יש שם חבר'ה מהשוק.
מהטופ של השוק.
כן, מהטופ של השוק. תנו לי דוגמאות, מי הולך להיות שם?
יש שם את כל האנשים שאנחנו מנסים לפגוש כל היום, ולפעמים אנחנו מתביישים, או אנחנו לא בדיוק יודעים איך להשיג אותם, עוצרים ועורכים בעיתונים.
ועורכים בהוצאות ספרים, מוציאים לאור, זאת אומרת, אנשים מההוצאות הגדולות.
שכל אנשים שיכול להיות שיצטרכו איור בנקודה כזו או אחרת בקריירה.
שבטוח צריכים איור, ובטוח צריכים איור מחר, והם מעסיקים מהעירים כל הזמן, ובאמת האנשים ששווה להכיר ושווה להגיע אליהם.
ואז בספיד דייט, מהעירים ומהעירות, ישבו ויכירו את החבר'ה האלה מהשוק, את ה...
וכל כמה דקות ננקה בגונג והם יתחלפו.
ויהיה להם גם הזדמנות לקבל משוב על, על תיק העבודות שלהם.
בטח, והמטרה היא כאן ליצור קשרים גם לעתיד, זאת אומרת, אנחנו נקשר בין כולם לכולם, ונוודא שמתחיל להיווצר כאן דיאלוג חדש, כי גם הרבה פעמים זה נשאר בתוך איזושהי ברנג'ה סגורה. אני כבר מכיר איזה 20 מהעירים, אני אמשיך לעבוד איתם, כן. וזו הזדמנות לאנשים
לחדש,
חדשים להיכנס.
לחדש, לרפרש, לרענן.
כן.
זה חשוב, העניין הזה של ספיד דייטינג, כי זה באמת הרעיון הזה של משוב. את מקודם אמרת, אור, שהעולם הזה מאוד בודד, אז הוא לא רק בודד ברמה של האם אני יכולה לרכוש לעצמי מיומנויות חדשות של איור, אלא גם איזה משוב אני מקבלת עליהן, והלקוח הוא לא תמיד האדם המתאים לתת לי את המשוב.
לא תמיד, והרבה פעמים את מוצאת את עצמך סוג של עבד לדד ליינים, ואת לא מספיקה להתפתח בעצמך. יש לך איזושהי שיטה שאת כבר יודעת, ומגיע פרויקט, ואת צריכה לעשות אותו הכי מהר בעולם, ואת צריכה להרוויח כסף, ואת פשוט נשארת פחות או יותר איפה שאת מכירה, ואיכשהו עושה ממוצע בין מה שאת מכירה למה שהלקוח רוצה.
כן. אז יפה, אז יהיה גם הזדמנות למישוב. מישהי קלולס כמוני באיור, מישהי שבאמת, כשאני מחזיקה עיפרון, הדברים קשים. רוב האנשים אומרים את זה על שירה, אז אצלי זה על, זה על ציור. יש לי מה לעשות שם, אף על פי שאני לא מקצוענית, ובאמת קהל היעד העיקרי הוא מהירים מקצוענים, מקצועים?
קודם כל, בואי למסיבת הסיום שלנו. יהיה כיף מאוד. שישי בצהריים יהיה הקרנות של סרטים של לופ דה לופ, שהם עושים אנימציות קצרצרות בלופים. יהיה מאוד מאוד מגניב, די-ג'יי של BPM, יהיה שמח, כן. כדאי. אז את יכולה לבוא לזה וליהנות מזה.
את יכולה לבוא לרקוד ועזבי את האפרונות. כן, בדיוק, עזבי את האפרונות בבית. אוקיי.
אבל כן, בטח, את מוזמנת להתייעץ איתנו ונוכל לעזור לך למצוא את הסדנה הנכונה.
כן, גם אנשים שאין להם ניסיון יכולים להשתלב. יש באמת מעל 22 אירועים.
23.
23. כמעט, מה דייקתי? הגזמתם, כן. למדתם גם להפיק בכמה חודשים האחרונים. יופי, אז אני רוצה לאחל לכם הרבה הצלחה, ושיהיה שבוע איור שמח וצבעוני. אור רוזנשטיין ותום כהן, תודה רבה שהגעתם לאולפן.
תודה רבה.
תודה רבה, חג איור שמח.
חג איור שמח בהחלט. רפיק, אני רוצה לשאול אותך, אתה מן הסתם משרבט היטב, אבל לא ציורים, אלא את השפה, אני מניחה. וצריך ללמוד את המקורות של השפה, נכון? צריך ללמוד על המקורות שלה, איך היא פעם נכתבה, איך היא פעם נהגתה, איך פעם היו משתמשים ומשתמשות בה. זה משהו שלומדים גם בכתיבה, גם בקריאה.
על השאלה הזאת אני צריך להשיב במשך 3 שעות לפחות.
התוכנית,
אז אני אדבר ממש, אני אדבר בשבילך בקצרצרה, מאוד בקצרה.
אוקיי.
קודם אני רוצה לתת תמונה כללית על השפות השמיות. הרי העברית והערבית שייכות לענף הלשונות הנקרא לשונות שמיות. אגב, יש חוקרים מהמגזר הערבי, חוקרים ערביים שאינם מסכימים עם השם הזה שפות שמיות, אלא אומרים אל-לוגת אל-ג'זריה. מה זה אל-לוגת אל-ג'זריה? אל-ג'זריה מן המילה ג'זירה בערבית. ג'זירה זה אי, אי בתוך הים. הם טוענים שהמקור, מקור או מושבם הראשון של העמים השמיים היה בחצי האי ערב, משהו בתימן ובסביבותיה. לעומת זאת, הדעה המקובלת היא שהשפות האלה נקראות שפות שמיות על פי המקרא, שם בן נוח.
שם כן, בן נוח.
נוח, על שמו נקראו השפות האלה. דיברנו קודם על הגרמנים. מי שהמציא את השם הזה, מי שקבע את השם הזה, זה חוקר גרמני בשם שולצר בשנת 1871. כן. הוא קרא ללשונות האלה לשונות שמיות. מה הן הלשונות האלה? על אילו לשונות אנחנו מדברים?
מלבד עברית וערבית.
כן. אז ככה, החלוקה המקובלת היום במחקר, בספרות המקצועית, היא כך. יש לנו ענף מזרחי וענף מערבי.
כן.
בענף המזרחי יש לנו האקדית, שיש לה שני ניבים, בבלית ואשורית. שפה מתה, אינה קיימת כיום.
לא משתמשים בה.
אבל היא שפה עשירה מאוד. יש לה דקדוק עשיר מאוד. ויש בה תכונות רבות של הפרוטושמית. קודם אולי נגדיר מה זה פרוטושמית.
כן.
פרוטושמית זאת השמת האם. עכשיו, הענף המערבי נחלק לצפון מערבי ולדרום מערבי.
כן.
בחלק הצפון מערבי, אם את מכירה את המפה,
פחות או יותר, אנחנו נצטרך להשתמש בדמיון.
ואנחנו נמצאים בעיראק, נניח, של היום.
כן.
אז הצפון מערבי זה משהו סוריה, לבנון ואולי פה, והדרום מערבי לכיוון דרום ירדן, ערב הסעודית, אפריקה, משהו כזה. אז יש לנו החלק הצפון מערבי, שכולל את הלשון הארמית, את הכנענית, ואת האוגריתית.
וזה המקורות של העברית, לא הארמית,
לא,
הכנענית.
לא, הגעתי, עוד לא הגעתי עוד לעברית. לא ארמית זה לא המקור של העברית. לא המקור. ואוגריתית זה לא המקור.
אבל כנענית.
יפה, יפה. העברית, העברית היא ענף של הכנענית על יד המואבית, הפיניקית, האדומית והאמונית. Mm-hmm. עברית היא ענף של הכנענית השייכת לחלק או לענף הצפון מערבי של השפות השמיות.
כן.
אנחנו הולכים לדרום לענף הדרום מערבי. הדרום מערבי כולל את החבשית. כשאני אומר חבשית, אני מתכוון לגעז.
געז.
געז. אנחנו אומרים גז, אבל זה געז.
אנחנו מורידים את מה שלא נוח לנו להגות.
זו שפה שהייתה שלטת באתיופיה. היום השפה השלטת היא אמהרית, על יד דיאלקטים אחרים, כמו בוראגי, טיגרי וטיגריניה. כן? אבל שפת המדינה, השפה השלטת, כמו שאני אמרתי, היא האמהרית. געז פעם הייתה שלטת. עכשיו,
אז מה נולד מהגעז?
מה?
מה נולד מתוכה מהגעז?
שפה, זאת שפה. הגעז היא שפה שהיום היא לא מדוברת. Mm-hmm. כן? אגב, זאת השפה היחידה, זאת השפה השמית היחידה שנכתבת כמו באנגלית, משמאל לימין. שאר הלשונות השמיות נכתבות מימין לשמאל.
מעניין. יש לנו מושג למה? למה היא היחידה בשפות השמיות שהתפתחה
לא,
כך?
כן, אני
לא בהכרח יודעים לענות על זה.
אבל יכול להיות, אני לא יודע, אפשר לשער, אבל זה לא בדוק.
כן.
יש לנו הערבית הדרומית. הערבית הדרומית זאת לא הערבית שאת מכירה. זו ערבית אחרת. גם היא נמחקה. כן? היא לא מדוברת. היא דוברה עד תקופה קצרה לפני האסלאם, לפני הנביא מוחמד עליו השלום. כן? כשהאסלאם התפשט, השפה הערבית גם התפשטה, הערבית שלנו עכשיו, שאת מכירה.
כן.
כן, התפשטה ותפסה את מקומה של הערבית הדרומית. לערבית הדרומית יש כתב שונה מהכתב של הערבית שלנו, שאנחנו נקרא לה לעת עתה ערבית הצפונית.
אז הערבית הצפונית מאיפה היא התפתחה? לא מהערבית הדרומית בכלל? אין קשר?
עד עכשיו בספרות המקצועית אין קשר, אבל הערבית הצפונית, לפי דעתו למשל של פרופסור חיים רבין, כן, הוא מדבר על פרוטו-ערבית צפונית. פרוטו-ערבית צפונית, והוא אומר שדיאלקטים או שפות, כמו שפאית, לחיינת ותמודית, הן בעצם הניצנים של הערבית הצפונית.
שהיא הערבית שמוכרת לנו.
כן, שהיא הערבית המוכרת. לדעה הזאת אין הרבה הסכמות, אבל זאת דעה. תשמעי, אני זוכר בינינו, כשהייתי סטודנט בשנת 75.
בינינו והצופים והמאזינות.
בינינו לבין הצופים, כן. למדתי אצל פרופסור יהושע בלאו, והוא אמר בסגנון הזה, מה שמפליא את החוקרים של הלשונות השמיות הוא שהשפה הערבית הצפונית, הכוונה, היא השפה הצעירה ביותר מבין הלשונות השמיות, ובכל זאת היא השפה השומרת ביותר על תכונות פרוטו-שמיות וקדומות יותר מאשר השפה העברית.
מעניין.
זה מה שמפליא. אני חושב, זה לא צריך להפליא. השפה הערבית היא שפה קדומה יותר מאשר חושבים.
כן.
כן? אבל פשוט, איך נוכיח את זה? צריכים להוכיח על ידי ממצאים ארכיאולוגיים.
אבל עדיין זה מעניין שזה ישתמר, זה יפה שזה ישתמר, זה לא ישתמר בכל השפות האלמנטים הקדומים של השפה,
אז
של
זהו,
שפת
כן.
המקור.
מדוע, אחת הסיבות, וזה אולי מחזק את הטענה, שמקורן של השפות השמיות הוא בחצי האי ערב, שעמים יצאו מחצי האי ערב, היגרו משם, מכל מיני סיבות. הערבים הם האחרונים שיצאו מחצי האי ערב.
ואולי זו הסיבה שהם שימרו.
אז הם שמרו, לא היו מכוניות או מטוסים, ניידות לא הייתה, פלאפונים לא היו, ווואטסאפ לא היה. אז לרוב היו תקועים בתוך היישוב שלהם, ולכן השפה שמרה על היסודות הקדומים.
אז דיברת על חצי האי ערב, אני רוצה שתסביר לי רגע באמת מה המשמעות של המילה ערב.
מה אני אגיד לך? וואלה, אם תפתחי את המילונים, אם נפתח את המילונים הערביים על המילה הזאת, נמצא שפע של משמעויות. אבל אני לא אזכיר את כולן, אני אזכיר את המשמעויות
הדומיננטיות
הנפוצות. אחת המשמעויות של המילה עריבה, כן? הכינוי למי שחיפש אחר מקורות מים. יש משמעות אחרת, שוכני הערבה או תושביה. גם יש למילה ערב משמעות של נוודים.
אז הנה, זה ממש מתקשר למה שעכשיו סיפרת לי, שאנשים היו עוברים ממקום למקום בגלל צורכי החיים.
כן.
והנה, אז המילה ערב יכולה להיות נוודים, יכולה להיות אנשים שחיפשו מקורות מים.
כינוי לשבטים שנדדו ממקום למקום מסיבות שונות, כגון מציאת קרי מראה לצונם, מלחמות, היו גם אסונות טבע. שיחליחו את האנשים
לעבור מקום.
אני לא יודע אם היו רעשי אדמה, אבל היו אסונות כאלה.
כן.
יש כאלה שאומרים שערב הוא בעצם עבר בסיכול אותיות.
כלומר, התבלבלנו וכתבנו את זה
עברית
הפוך.
עברית ערבית, ערבים עברים.
כן.
עברים על פי עבר, נדמה לי. עבר גם מצאצאיו של שם. אני לא כל כך...
לא כל כך תומך בגישה הזו, באסכולה הזו.
כן, לא כל כך תומך בזה, לא כל כך תומך, מפני שסיכול אותיות קיים אפילו בתוך הדיאלקטים הערביים. את רואה מישהו אומר מעלקה ומישהו אומר מלעקה, כן? זה הכפית בערבית, או הכף. עכשיו, יש לשלול, דעתי, את הטענה שערבים נקראו כך משם שהם עברו את נהר הפרת, במקרה שהם גרו במסופוטמיה.
כן.
עכשיו, שימי לב, יש בשפה העברית האות עין, מבחינה אטימולוגית, מבחינה היסטורית, האות עין כוללת שני הגאים פרוטושמיים שנשתמרו בלשון הערבית.
והם?
אם אני משווה קצת ככה, אני משווה בין העברית לבין הערבית, במילים דומות, השוואה בין מילים דומות עם עין, ניקח למשל את המילה עין. עין.
עין האיבר בגוף.
את רואה שהמקבילה שלה עין בערבית. זה אותה עין. בשביל תלמיד בבית הספר זה עין. או המילה עולם. עולם זה עלם. מצד שני, תקחי למשל את המילה עלם.
עלם צעיר. עלם,
בשבילך זה עין. אבל מבחינה אטימולוגית, בעין הזאת נתמזגה האות רע.
מערבית.
והיא לא קיימת בעברית של היום. רע, אז גולם.
אז הייתי צריכה להגיד רלם?
לא, את לא צריכה להגיד שום דבר.
לא, ודאי שהיום לא.
תמשיכי להגיד כמו שאת אומרת, אבל אני מדבר על אטימולוגיה של מילים. זאת אומרת, מה היה...
מקור.
כן, המקור של המילים האלה. תסתכלי למשל, המילה מערב. מערב, מגרב. אולי בהגייה היומיומית שלנו, הרן, עשתה ג' מגרב, המגרב, מוגרבי, נו, קולנוע מוגרבי פעם,
כן,
היום שנות
נכון.
ה-80, לא יודע אם עוד אינו קיים. והמילה מערה, אמגרה. אז יש כאלה שמקשרים את המילה ערב עם המילה גרב, כן? גרב. גרב זה כאילו כיוון, עוד משהו, אני חייב להגיד את זה בשותך, אני יודע.
ואז נעבור לדבר עם מיכל, כן?
כן. שימי לב, אני רוצה לציין שתי מילים במקרא, ערב וערב.
ערב,
כן, שנמצאות בירמיהו קפה 24, ואת כל מלכי ערב ואת כל מלכי הערב השוכנים במדבר.
אז מה
זה מלכי הערב?
כן, מה זה באמת מלכי הערב? נו.
את לא יודעת באמת?
לא, אני לא יודעת באמת.
ערב, המקבילה של העין, ערב זה ערב, נניח. כן? וערב זה השורש, אותו שורש שאמרתי קודם, אבל לא מציין את הכיוון, גרב. יש לנו בערבית המילה גריב. גריב במשמעות זר. אז מלכי, מלכי הערב, זאת אומרת, המלכים הזרים שאינם שייכים
לנו. כלומר, זאת ממש תופעה של עין שהייתה במקור או התאחדה עם האות...
שהעין התאחדה עם עין העברית. עם עין העברית.
אנחנו נדבר על זה גם בהמשך, שהמקרא באמת מלמד אותנו, זאת אומרת שהערבית מלמדת אותנו הרבה על תופעות במקרא.
עוד מעט אנחנו...
אני יודעת, אני התכוננתי. אנחנו נעלה את דוקטור מיכל חמולותם לשיחה שתספר לנו מה קורה בסטטוס קופ. זה ממש סיום העונה, ומיכל, תספרי לנו על האינטרנט של הדברים ואיך הוא קשור לבריאות.
אז באמת אנחנו עשינו... את הסטטוסקופ, את הסדרה הראשונה של הפודקאסטים, ואני בעצם הבנתי שאם יש משהו נורא נורא חשוב שאני רוצה ככה להדגיש לו כל הנושא של הדאטה, וכמובן האינטרנט של הדברים כחלק ממנו. לא יודעת אם את יודעת, אבל התחילו להגיד שהדאטה הוא הנפט החדש.
הדאטה הוא
נפט החדש.
הנפט החדש, משאב יקר. אוקיי, כרגע הכתרנו אותו, כן?
הכתרנו אותו. ותומס פרידמן, העיתונאי הדגול בספרו, תודה שהכרת, אפילו אומר, במקום שאנשים פעם יתיישבו על הנהרות הרגילים, כי היה מים ומסחר ותעבורה, היום אנשים צריכים לבחור את נהרות הדאטה, שאליהם הם מתחברים ואליהם הם גם תורמים, כי הקצב של יצירת המידע, הוא כל כך מהיר, שפה הנפט החדש, וזה בדיוק מה שכל עולם הביג דאטה וכו'. עכשיו, איפה זה פוגש חדשנות רפואית? בסופו של דבר, אנחנו יודעים שבעבר הרופאים, מה הם לקחו מאיתנו? הם שמעו את הסיפור שלנו, נכון?
אם הם היו נחמדים, אני לא יודעת. היו תקופות שלא כולם תמיד התארחו לקחת את כל הנתונים מסביב.
אז תקשיב, רופא שלא מקשיב למטופלים שלו, הוא עושה טעות, ומטופל שלו עומד על זכותו לדבר, כי הידע יושב אצל המטופל.
כן, צריך להיות מאוד טוקטיביים אצל הרופא. כן, כן.
אחר כך הם גם בדקו אותנו, שוב, אנחנו מדברים על הרופאים הטובים, שלא תמיד צריך בדיקה, אבל לפעמים בהחלט צריך בדיקה גופנית, ואחר כך הם שלחו אותנו לבדיקות, נכון?
כן.
בדיקות דם, בדיקות מעבדה כאלה.
כדי לקבל עוד דאטה.
עוד דאטה, כל הדברים האלה, באיזשהו שלנו אמרו להם, כל המידע הזה, אתם לא יכולים סתם לרשום אותו, בואו תקלידו אותו למחשב, ואז הם יצטרכו להסתכל עלינו, נכון?
כן.
אז תחשבי מה קורה במהפכת המידע הנוכחית. כמויות של דאטה, וחברת IBM שיש לה את הבינה המלאכותית הפורטת דרך ביותר ברפואה בווטסון, מעריכה שרק 10% מהדאטה שציינתי עד עכשיו יהיה רלוונטי לרפואה. 90% הוא בכלל דאטה שעד היום לא לימדו רופאים איך להסתכל עליו. למשל, מידע מהסלולרי שלנו.
כן.
מידע מהוויראבל שלנו, האינטרנט של הדברים, הלבישים, שעון חכם. שלום, הרי יכולת למדוד דופק, חום, לחץ דם, טמפרטורת גוף, מוליכות אור, רק מה שאת רוצה.
ואז אני אגיע לרופא ואחבר בקבל קטן, ב-USB, את הפלאפון שלי למחשב, הוא יוכל לראות את הנתונים.
אם יש עלייך 24/7 דאטה, קודם כל זה too much.
נכון, צריך לדעת מה לסנן.
נורא נורא בעייתי. מצד שני, היום כל בן אדם יכול לייצר כמות דאטה שהיא מספיקה כמו כמות הדאטה שעושים בטיפול נמרץ. אפרופו אינטרנט של הדברים. אז בעצם שעון חכם, או איזשהו סנסור שאני לובשת כבר שעון חכם, מייצרת את הכמויות האלה. סנסור בתוך החזייה, או לא יודעת מה, בגדים ראיתי היום ששמים את הסנסורים, או כמו כרטיס ביקור.
כן.
ואנחנו מייצר, עכשיו זה רק מקור אחד. תחשבי על כל הדאטה שאת מייצרת מהחיפושים שלך באינטרנט וברשתות החברתיות.
אבל איך ידעו לסנן? איך ידעו מה רלוונטי לטענה המסוימת שלי?
יש שאלה יותר בעיית. רגע, ויש מקור שלישי. הריצוף של ה-DNA שלך. חיידקי המאישה. יש מקור רביעי, הקול שלך. את יודעת כמה סטארט-אפים אני רואה שבעצם לוקחים את הקול ובודקים דרך הקול האם יש החמרה בהספיקת לב או במחלת ריאות חסימתית. וכך הלאה, אני יכולה להשאיר לך כמויות אדירות.
טוב, אז שדרני רדיו יש להם ממש דאטה רציני עם כל כמויות השידור, אם אפשר גם דרך הכל לדעת מה קורה להם בגוף.
תקשיבו לקול שלך ותגידו, וואי, גיל מרקוביץ' היום, בהחלט נשימתה נפלאה, וגם המצב הרוח שלה נהדר.
כן, שאנחנו כבר יודעות שמצב רוח יכול לספר לנו מה קורה בגופו של אדם.
בגלל שהיא מדברת עם דוקטור מיכל חמולותם, אז גם דוקטור מיכל חמולותם
צריכה. זה מדביק אותה, ייי.
ואין לה שום בצקת ריאות, ואין לה שום... זה מדהים, את מבינה? רק ישימו בינה מלאכותית, בוטים שיקשיבו, וידעו לעשות מה המצבה של דונלד טראמפ היום. בואי נלך על דברים יותר מעניינים, אוקיי? הרי מנקחים את הטוויטים שלו. אז השאלה הראשונה היא, איך כל המק... קודם כל, אני בהחלט ממליצה ללכת, אפרופו אינטרנט של הדברים, ולקחת משהו לביש.
לביש? איזשהו מכשיר, כן.
שיעזור לכם, נגיד, אם אתם מוצאים ביד שלכם, ללכת יותר, או לשחות, או לאכול קצת יותר בריא. ה-wearables האלה צריכים לעזור לנו. הדבר הכי בסיסי זה כמובן שעון. אני חושבת שבן אדם שהיום לא לובש שעון חכם, צריך להתחיל, זה ה-wearable הכי בסיסי.
אבל אז כמובן אני גם, זה צריך לבוא עם איזשהו מידע. אני צריכה לדעת שהנתונים שמוצגים לי מהשעון, או מכל מכשיר אחר שאני אחליט לרכוש. אוקיי, והאפליקציה מסבירה לי עם פעימות הלב שלי תקינות, עם קצב הנשימה שלי תקין.
אני כבר יודעת להגיד לך שקצב הלב שלי במנוחה הוא 59. קבוע, נכון? יפה?
יפה מאוד.
אני יודעת להגיד לך שהיום בהליכת הבוקר עשיתי 4,000 צעדים, עליתי 12 קומות, הדופק הממוצע שלי היה 110, לא רע, יש הרי דרכים לחשב את דופק המטרה. כל שבוע הוא שולח לי מידע עליו. כשהלכתי 1,000 קילומטר, הוא אמר לי כל הכבוד. כשעליתי, הוא ממש חבר שלי, השעון החכם.
מיכל, אז באמת כל הכבוד לך, את לא רק מדברת על זה, את גם מיישמת.
אחרת מה, מה זה מילים? מילים אין עליהם איזה. אם אני לא איישם, איך אני יודע כמה זה קשה? זה קשה, תשמעי, לעשות שינוי התנהגות זה קשה.
נכון.
והשעון החכם אמור לעזור לנו קודם כל להיות יותר בריאים, לא לאסוף דאטה.
כן.
אחרי שהוא עוזר לנו להיות יותר בריאים, הוא גם רושם כמויות של דאטה, הוא לאט לאט מלמד אותנו דברים. אני לומדת מהשעון החכם שלי. לפחות כמו שהוא מלמד אותי, כמו שאני מלמדת אותו עם כל הדאטה שהוא לומד ממני, את מבינה? זה הדדי.
כן, זה פשוט תוכנית נהדרת, כיף לשמוע איך הפיתוחים הטכנולוגיים פשוט עוזרים לנו לבריאות ועוזרים לרופאים לעזור לנו, זה נהדר. דוקטור מיכל חמולות, מומחית בחדשנות רפואית, מגישת התוכנית סטטוס קופ, הרבה הרבה תודה לך על השיחה הזו.
תודה ויום נהדר ובריא.
נכון, ובריא זה באמת חשוב. רפיק, אני רוצה שתמשיך לספר לי, אנחנו עדיין במקורות השפה, אבל מה שמעניין זה שאם יש אותו מקור לעברית ולערבית, הרי שאנחנו צפויים למצוא גם דמיון בין שתי השפות האלה.
בהחלט.
אז תן לי ככה כמה דוגמאות ואז נרחיב על המקור שלהן.
יש דמיון רב, רב מאוד בין שתי הלשונות. לדוגמה, במערכת הפועל, כתב זה כתב, אכל, אכל.
וואו, כן,
קרא,
באמת,
קרא, שאל, שאל, קם, קם, פתח, פתח, זרע, זרע, בנה, בנה. את רואה שיש גם בצליל.
וכתף גם? כתף?
כתף?
כתף? כן,
כן, כתף, כתף. כן, כתף.
יפה.
בכינויים הפרודים.
כינויים פרודים?
כן, יודעת מה זה?
מה זה לא?
כינויים פרודים, אני, אתה, את.
גופים? למה לא קוראים לזה גופים?
אני קורא לזה כינויים פרודים.
אוקיי, אבל אפשר, זה תקין לקרוא לזה גם גופים?
בסדר.
בסדר.
בסדר, גם
גופים. אז אני.
אני, שימי לב למילה אני. המילה אני, בעצם, היא מילה שמופיעה במקרא, אבל קצת מאוחר. הגוף ראשון זה אנוכי. אנוכי, אנוכי... זה מילה אקדית במקור שחדרה לעברית מהצורה אנקו.
אז הנה, האקדית נכנסה.
אני תסתכלי כמה ערבית תורמת לעברית. כשאני בא להסביר את האו במילה אנוכי, את האו, תנועת האו, אני נעזר בשפה הערבית. אני יכול להיעזר בשפות אחרות, כן? אבל למה לי ללכת תאריך 10 דקות, 5 דקות מכפר סבא לטירה? למה ללכת
לחפש
את המקורות שמתו?
אחרים.
יש לי מקור על ידי, השכן שלי, שאני רואה או, תנועת או בעברית, במקרים רבים, המקבילה לה בערבית זה תנועת
ארוכה
אנה,
יותר.
כן, והיא מופיעה באקדית. אנקו שהפכה בעברה המותאמת לאנוכי. השווי. עולם. הזכרת את המילה הזאת קודם. עולם. אין או בערבית.
אז היה תנועת... עולם?
אני, נכון, אין. אז עכשיו אני עושה לך...
שיעור.
בחינה. קאטיב.
קאטיב.
קאטיב בערבית. מה צריך להיות בעברית?
קאטיב. כותב,
המילה כותב, המילה כותב.
חשבתי שזה שם עצם יהיה.
זה גם פועל וזה כותב, זה צורת בינוני.
אוקיי, כן.
וכתב זה גם, כתב זה הנטייה שלו כשם עצם.
יפה.
עכשיו, עברי הגוף.
כן.
יד, רגל, עין, אצבע, אף.
מה, את כל אלה אומרים אותו דבר?
בטח.
גם בערבית?
כן, אצבע, במקום הצה, בהגיעה רק את אסבע. אז אנחנו אומרים אסבע. אף זה אנף בערבית. אנף.
לאן ירדה הנון בעברית?
כן, הנון בנטייה מופיעה בעברית. לא נעלמה. את אומרת, האף שלי, איך תגידי בעברית? אפי.
אפי.
אפי. מה הדגש החזק הזה? זה מזכיר לי את הנון שהדמתה ונבלעה בתוך הפה. כמו הפועל נתן. הוא ייתן לי מתנה. ייתן, יש דגש חזק בטף. כן. זה במקום הנון, במקום כאילו ינתן. הנון הדמתה ונבלעה. עוד לא סיימתי. בטן, מילים נוספות שהן מילים בסיסיות. כמו כאילו מהסביבה. שמיים, שמה. מים, מי. אח, אח. אחות.
רגע, בוא נתעכב פה על האח, אח.
אוי ואבוי.
בוא נתעכב על זה רגע.
יאללה.
בערבית אומרים את זה, איך קוראים לזה? חטא רכה?
רגע.
אח?
רגע. שימי לב להגיעה שלי.
בבקשה.
אני אומר חלב, חלב, ואני אומר אח. זה לא אותה חטא.
נכון.
יפה.
אני קוראת להן חטא רכה וחטא קשה. בטח יש לזה שם יותר רציני.
את עכשיו מכריחה אותי לחזור לספר, לספר עוד סיפור כמו שסיפרת על הרע.
נו.
האות ח הזאת,
כן.
שהיא בעצם חטא עם נקודה למעלה, מי שרוצה לאיית זה, האות ח גם היא אינה קיימת בעברית דהיום. האות חטא בשפה העברית, ח של היום, מייצגת שני הגאים פרוטושמיים.
כן.
גם הח וגם הח.
שתיהן מייצגות שתיהן, הגאים שתיהן עתיקים.
משמשות כחטא בעברית. זאת בניסוח אחר אני אומר שבאות חטא העברית נתמזגו שני הגאים פרוטושמיים קדומים.
והם?
שמופיעים שניהם בערבית.
והם?
והם ח, חטא אחת נקרא לזה, וח. אז הנה. חמור, סליחה על הדוגמה, זה מה שבא לי עכשיו.
למה? זה חמוד? חיה חמודה.
אני יודע.
חמור.
זה חמר בשפה הערבית. זה ח. שימי לי, אני הוגה את הגרוניות כמו שצריך. ח. חמור, חמר. חלב, חליב. אבל הנה, המילה הזאת שאת הזכרת, אח, אח, אח בעברית. אני לא אומר אח בערבית, אני אומר אח. זה אות אחרת. חמש.
אז בערבית דווקא אומרים את החטא קצת יותר חזק? אח.
אח.
ובעברית יש לומר אח.
אח, כן. חמש, את אומרת בעברית חמש, בערבית חמס.
אז בעצם אנחנו מדברים קצת ערבית כשאנחנו אומרים את החטא שלנו בצורה הלא נכונה.
בחלק מן המקרים, בחלק מן המקרים. כן, כן. שנה, בית זה בית. אם, הרבה, מבחינת אוצר מילים, הרבה. אני, את יודעת, אני מתעניין גם בלשון המקראית.
כן.
אני לא יודע, אני אוהב את הלשון הזאת.
היא תהיה הנושא שלנו בשעה השנייה, אנחנו נספיק לדבר עליה הרבה. בינתיים...
אנחנו נדבר שם... אוקיי, בסדר.
כן, אנחנו נדבר גם קצת על השפה המקראית, אבל איך הערבית
חשובה...
בדיוק, להבנת תופעות במקרא.
כן, אני רוצה לדבר עד כמה הערבית חשובה להסבר תופעות לשון, ואפילו מילים בלשון המקראית.
נכון, ולזה אנחנו נקדיש את החלק נרחב בשפה.
אחד המרצה שלי, אני מזכיר את השם שלו, כי אני מאוד מכבד אותו, פרופסור יהושע אבלאו, כתב באחד המאמרים, שהביטוי וסיבה זרקה בו. סיבה זרקה בו. הפועל זרקה מוסבר על ידי הפועל זרק בערבית המדוברת של ארץ ישראל וסוריה. זרק זה התגנב, זה כאילו קפץ במהירות ממקום למקום.
כן.
כמו שהסיבה כאילו זרקה שערה פה, שערה שם וכו'.
נתת לי דוגמה לפתגם שיכול ללמד אותנו על תופעות במקרא.
על תרומתה של הערבית להבנת תופעות לשון או מילים אפילו מקראיות.
כן.
ולכן חשוב, השפה הערבית חשובה.
תורמת, גם, תורמת לנו
בוודאי,
להבנת
גם,
המקרא.
גם תורמת, חוץ מזה שעוד מעט אני אתייחס לתרומתה לסלנג העברי.
כן, כמובן. ברור, כן. לסלנג אנחנו עכשיו, מרגישים את זה ביום יום.
בשותך, שתי דוגמאות, שתי דוגמאות נוספות.
דוגמאות?
דוגמאות אמרתי, מה הבעיה?
לא, אני מופתעת, אנחנו לא אמורים ואמורות
לא נכון,
להגות את האל.
לא נכון.
אתה אמור ללמד אותי,
לא,
רפיק, כאילו, אני אל תקן את תלמידה בתוכנית.
השאלה שלי, יש ברמז. כן. אני מחכה שתגידי לי לא נכון, ואז אני אשאיר.
לא, מה... אז אני אשאר, אוקיי, אני אשאיר את הספק על השולחן.
כן, שתי דוגמאות, שתי דוגמאות. אפשר גם דוגמאות, דרך אגב, שתי הצורות קבילות בשפה העברית. גם דוגמאות וגם דוגמאות.
אז בוא נסגור את הפינה הזו, דוגמה רושמים עם ה' בסוף המילה, נכון?
בטוח.
לא עם א'.
לא עם א', נכון.
כן. יפה. אותו דבר, קופסה וכולי. קופסה, גם אותו דבר.
נכון, נכון.
טוב, כן, סליחה. אה, משכנתה, יפה, גם עם ה', כל הדברים האלה, צריך לרשום עם ה' ולא עם א'.
יש עוד. בנות צעדה, למשל, יש הביטוי המקראי, בנות צעדה. זה כמו בנות כתבה. אנחנו אומרים בעברית, בנות כתבו.
נכון.
כן, אבל מניין זה צעדה. אני בודק בערבית, אני רואה ממש אותו שימוש. רבות, אני רואה ההתאמה, הפועל יבוא בנקבה. ועיניו כמה.
ועיניו כמה.
כן, זה נמצא במקרא. אמנם אני לא ציינתי באיזה מקום, אבל זה במקום כמו. חוקותיי לא אסור ממנה.
מה זה? אז למה משתמשים בצורה הזו?
אלה צורות שאני קורא להן צורות ארכאיות. צורות ארכאיות. ואני מוצא הרבה ארכאיזם ברובד המקראי העתיק. כן? בשירה למשל, שירת האזינו, שירת הים, שירת דבורה, כן? ובמקומות נוספים, אני מוצא צורות לשון שהן דומות או זהות לצורות קדומות יותר המצויות בשפות שמיות אחרות, אבל עם הזמן הצורות האלה נעלמות בעברית וצורות אחרות תופסות את מקום, את המקום של, את מקומן.
כן.
כן? אני אתן לך דוגמה מהתחום הזה.
כן.
בפרשת משה, כשהוא היה במדבר, ויר והנה הסנה בוער והסנה איננו אוקל.
מה זה אוקל?
אוקל. שימי לב, תשמרי את זה.
אנחנו לא משתמשים בזה היום.
אנחנו לא משתמשים, אנחנו אומרים והסנה נאכל. בספר בראשית, ויקרא לה אישה כי מאיש לא כוחה זאת. לא כוחה.
מה זה? זה צורת סביל כלשהי?
נכון, נכון, נכון. עוד דוגמה ואני אסביר.
כן.
הפועל, טרוף טורף בני, חיה רעה אכלתו, טורף. אז יש לי אוקל, לוקח טורף, ויש עוד כמובן דוגמות כאלה.
ודאי.
אז מה זה טורף? האם זה בניין פועל, שאנחנו מכירים בעברית של היום, כמו לומד סופר? הרי בניין פועל יש לו משמעות אחת. סבילה של בניין פעל, סביל של בניין פעל.
כן.
אם יש לי גורש, אז יש לי גרש. אם יש לי לומד, יש לי לימד. אם סופר, סיפר. מעוקל, יש לי עיקל? אני שואל. אין לי תשובה. מטורף, יש טרף?
טרף? טרף?
מלוקח, יש לי כח? גברתי, הנכבדה. אלה צורות הסביל הקדום של בניין קל. זה מקביל לשפה הערבית לצורות כמו פועלה. עכשיו את יכולה לשאול אותי, מניין הדגש בלוקח, בקוף ובאוקל, הרי זה דגש.
כן, באוקל אני עוד יכולה לשמוע אותו בצורות אחרות, זה קשה, כי בקוף פחות שומעים.
בלוקח, תסמכי עליי.
כן, אני סומכת עליך.
כן, יש שם דגש. בעצם לא יכולה להיות תנועה קצרה בעברה פתוחה בלתי מותאמת. צריכים לסגור את העברה, או על ידי שוונח, או על ידי דגש. אז כאן סוגרים את זה על ידי דגש.
כן.
אוקיי, זאת דוגמה. וקיבל היהודים במקום קיבלו היהודים. ויש עוד דוגמות רבות, אבל אני צריך גם להתייחס ל...
כן, אנחנו צריכים להספיק מלא חומרים, מלא חומר.
אולי קצת לדבר על מקורות השפה.
כן, בוא נדבר קצת על המקורות, נעשה את זה בקצרה. יש 4 מקורות לשפה העברית.
נכון. נכון.
נעשה את זה כרונולוגי.
כן, מבחינה כרונולוגית, בדיוק. המקור הקדום ביותר הוא לשון המקרא.
כן, שעליה דיברנו הרבה. קיבלה מאיתנו תשומת לב עד עכשיו.
כן, נתנו לה את הכבוד.
כן.
לשון המקרא, תקופת לשון המקרא מוערכת ככה, מ-1300, לפעמים יש כאלה שאומרים 1200, לפעמים, אבל הדעה הרווחת מ-1300 עד 200 לפני הספירה. בתקופה הזאת דיברו בלשון המקרא. תארי לעצמך ששפה מדוברת במשך יותר מ-1000 שנים. אין ספק שהיא במרוצת הזמן משתנה.
כן.
הרי העברית ב-1920, נניח, העברית בישראל, כן, היא שונה בהרבה דברים
נכון,
העברית שלנו.
נכון, ומדובר בטווח זמן הרבה יותר קצר. כן.
זה פחות אולי מ-100 שנים.
נכון.
אז על אחת כמה וכמה 1000 שנים. שנים, ולכן אנחנו מוצאים שם רבדים שונים, צורות לשון שונות. יש לנו גם כמה מקורות חוץ מקראיים שלשונם, לא, לשונם דומה ללשון המקרא. לוח גזר למשל, נקבת השילוח, חרסי שומרון ומכתיבי לחיש.
והם מאותה תקופה, ולכן אפשר ללמוד מהם על השפה שדוברה.
לוח גזר, יש האומרים מהמאה העשירית, כן, בתקופה הזאת, לפני הספירה. כן, עכשיו, קצרצרה, בקצרצרה, יש לי כמה מאפיינים ללשון המקרא, ואני אומר לך, ואני מתבייש לומר לך שהרבה תלמידים מהמגזר היהודי, אני מדבר תלמידי תיכון והרבה סטודנטים, לא יודעים במקרא כלום. אז זאת ביקורת, אנחנו לא נתייחס אליה, לא יודעים איפה, שאני מצטט פסוקים שלמים מן המקרא.
מה אתה מצפה מהם לזכור? מאיפה הציטוט?
לפחות שתדעי שיש לי השאלה, למשל.
השאלה זה, אנחנו עדיין מצטטים את הציטוט המוכר של הרצחת וגם ירשת.
נכון, הידעת, וואלה, אם אני אפגוש אותך.
הידעת?
לא, אם אני אפגוש אותך ואני אגיד לך, היית בסרט הלילה, תגיד, סליחה, מה קרה לך?
מה אתה מדבר, כן.
על מה אתה מדבר, נכון. כמובן, אלה לא, אינן כל כך משמשות.
אבל הידעת איכשהו השתמר.
כן, נכון. הידעת? אולי היה בקטע מסוים שלמדת בבית הספר.
יכול להיות.
קיים והבל.
גם יש כל מיני פינות כאלה שלפעמים משתמשים ב... הידעת? נכון. ואז יש 30 שניות על.
כן. וו החיבור, וו ההיפוך למשל.
וו ההיפוך.
וו ההיפוך. וייר אלוהים, וילך איש מבית לחם יהודה, הוא ואשתו ושני בניו, ושם האיש אל המלך ושם אשתו נעמי, וילך, ויהי בימי שפוט השופטים.
אז וו ההיפוך אנחנו היום לא משתמשים בה.
וו ההיפוך אינה קבילה, אינה משמשת כיום בעברית שלנו. וו ההיפוך אינה משמשת היום בעברית שלנו. וו ההיפוך יכולה לבוא בלשון המקרא לפני פועל בעתיד, וגם לפני פועל בעבר. אם היא באה לפני פועל בעתיד, המשמעות של הפועל, כולל הוו, היא משמעות של עבר. אם כן. אני אומר, וילך, פירושו הלך. לא וילך, או משהו כזה.
כן.
אם היא באה לפני פועל בעבר, לרוב היא מציינת את העתיד. החזון אשר חזה ישעיהו בן אמוץ על יהודה ועל ירושלים, נכון, יהיה הרבה בית אדוני בראש ההרים ונשא מגבעות, ובהמשך בעוד כמה פסוק אחד, ונהרו אליו כל הגויים.
אבל
ובסוף,
היום...
ובסוף, אני מתחיל להתכונן לסלנג.
מצוין.
כן. ובסוף, לקראת הסוף, וחיטטו חרבותם לעתים, זה את יודעת, בטוח, וחניתותיהם למזמרות לא יישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו מלחמה. מה זה וחיטטו? זה לא זמן עבר, אם כאילו חתכו, לא, ונהרו, זה לא נהרו לפני זמן מה, הכוונה לעתיד, החזון אשר חזר.
הם עוד יעשו את זה.
נכון, אז ונהרו, היינו ינהרו, וחיטטו, יחטטו. אז זאת תופעה אופיינית לשון המקרא, שנעלמה בתקופה, תקופות שלאחר מכן. והתקופה השנייה...
זה לשון חזר.
אני מדבר ממש על קצה המזלג. יש המון, יש הרבה תופעות, אבל כן. בקצרה. לשון חזל. כן? לשון חזל, לקראת סוף התקופה של המקרא, 200 לפני הספירה, התחיל להיווצר איזשהו, התחילה להיווצר איזושהי שפת דיבור.
ואנחנו למדים עליה מהמשנה, מהתלמוד, מדרשים.
נכון, נכון, נכון. מהמשנה, מהתלמוד, ממקורות.
גם היא התפתחה במשך כמה מאות, אמנם לא אלפי כמו המקרא, לא אלף, אבל כמה מאות טובות.
כן, היא מתועדת בערך ממתי, אי אפשר לקבוע זמן מדויק מתי התחילו. זה הכל זה...
הערכות זמן.
הערכות, נכון. בערך מ-200 לפני הספירה, אולי עד 400 לספירה. משהו כזה.
כן.
כן, גם
יש... אחד הדברים שאנחנו ככה משמרים מלשון חזל, זה את השימוש בשין, שין הזיקה, נכון?
נכון, במקום אשר, יפה, יפה מאוד. אז אשר נתקצרה, ככה אומרים, לשה. וזה אופייני. אני חושב ששי היום גם משמשת יותר מאשר בעברית הישראלית, בעברית שלנו, שאנחנו כותבים, אנחנו אומרים, הילד אשר ראי, הילד שראיתי אותו.
נכון, נכון.
יש בה משהו מעניין של הלחמי מילים, כמו למשל, מניין,
שזה הלחם של?
מנין שזה מין פלוס עין. כיצד, כיצד, טרי שר מטרי עשר.
אז זה גם ההלחמים האלה, הם מאפיינים את תקופת לשון חזל.
לשון חזל. אבל גם נוצרו מילים, גם... גם יש, את יודעת מה, שאני אומר, יש מילים שאותה משמעות נוצרו בלשון חזל, ואותה משמעות של המקרא, ירח ולבנה. זה אותו מסומן, שתי מילים לאותו מסימן, עמל ועבד, זהב, פז, יש גם חרוץ, כן, בלשון העתיקה.
כן.
אז זהב, מה את משתמשת? אז למה יש שתי מילים, באמת, עכשיו תשאלי, נשאל את עצמנו, למה בעצם השפה מכבידה, כאילו מכבידה עלינו, למה יש שתי מילים לאותו מסומן?
כלומר, למה יש מילים נרדפות?
מילים נרדפות, בדיוק. למה?
אז או שפעם היה הבדל, או שהגו את זה ואספו את שתי המילים ממקורות אחרים.
לא היה הבדל, פשוט זה עניין של רובדי לשון. המילה חמה קיימת בלשון חזל, מקבילתה שמש, שבאו המילונאים, מצאו שתי מילים, ציינו אותן. זה עניין, אנחנו משתמשים בהן היום בעברית, במשלבי לשון.
כן. רפיק, יש לנו עוד שתי תקופות, אבל לפני כן אני רוצה שנדבר קצת על מחזות זמר ומה קורה בברודווי. אני יודעת שזה לא תחום המומחיות שלך, אבל הנה זו הזדמנות נהדרת לשמוע מה קורה בבמות הגדולות. יש שם הרבה חדשות. אז מי שידבר איתנו על זה יהיה טל וייס, וטל, אתה מומחה למחזות זמר, ואתה הולך לספר לי גם קצת על הכנות לקראת טקס פרסי הטוני.
כן.
אז אני מבינה שההכנות בעיצומן, שהוא בדרך כלל קורה בפברואר, נכון?
לא, הוא קורה ביוני.
מה? אז למה הם מתחילים להכין את זה כבר עכשיו? איך הוא קורה ביוני? את בטוחה שהוא קורה עם האוסקר.
לא, לא, לא. תמיד הוא ביוני, והם מתכוננים אליו עם ועדה מיוחדת שצריכה... תראי, יש המון הצגות, יש בערך 50-60 הצגות בעונה. כן. ומישהו צריך לבוא וללכת לראות את כל ההצגות האלה.
אוי, מסכנים.
לא שולחים להם דיווידים כמו באוסקר, שהם יכולים בבינג' אחד בשישי שבת לקבל את כל ההחלטות. אז ועדת הטוני מתכנסת 4 פעמים בשנה, עד לטקס ביוני, והם צריכים בעצם לראות את כל ההצגות, ולקבל כל מיני החלטות חשובות, כמו איזה שחקן יהיה מועמד באיזה תפקיד, אם הוא שחקן ראשי או שחקן משני, ואם ההצגה הזאת היא צריכה להיכנס או לא צריכה להיכנס. והאמת היא, היום אנחנו מדברים על עוד מיני שערוריה, כי זה, הפינה שלנו היא פינת רכילות ושערוריות.
כך היא הפכה להיות בשבוע שעבר.
היא תמיד תהיה ככה.
אוקיי.
היא תשאר. אז כמו שאמרתי, ועדת הטוני מורכבת מ-50 חברים שעובדים, שמתחלפים ברוטציה, מתוך כל ה-860 בעלי זכות הצבעה לפרס הטוני, שאנחנו תכף נדבר על למה הוא חשוב, למה הוא חשוב פוליטית וכלכלית, אבל הם מפרסמים מפעם לפעם את ההחלטות שלהם, והפעם הם קיבלו החלטה שהיא יחסית תקדימית, והם החליטו לפסול הצגה מלהיות ראויה לפרס. זה לא מי מועמד, כי בדרך כלל יש 10 מחזות זמר, בוחרים 4 שיהיו מועמדות.
כן.
הם, שהם מפגשים, הם בוחרים מי בכלל יהיה זכאי להתמודד.
רגע, אז הם פסלו הפעם איזושהי הצגה מלהיות בכלל זכאית להתמודדות?
הם העלימו אותה מדפי ההיסטוריה של זה, כן. ההצגה הזה, המחזה 1984, שמבוסס על הספר של ג'ורג' אורוול, על עולם דיסוטופי, את יודעת, האח הגדול לעינו פקוחה.
כן.
והסיפור שם נורא נורא מעניין ופיקנטי, כמו שאנחנו אוהבים.
נכון.
אז הצגה...
אני חשבתי שאתה מדבר על הספר שהוא פיקנטי ומעניין, כמו שאנחנו אוהבים. אתה אומר לא רק הספר והמחזה שבעקבותיו, אלא מה שקורה שם בחדרי החדרים של אותם חברים, חברי ועדה.
אז לקחו את יצירת המופת של אורוול, ועשו ממנו עיבוד בימתי מדהים, אלים ברמה היסטרית. אני לא יכול אפילו לסבר, אני חושב שהיחס של ההצגה היה זה שהניו יורק טיימס פרסם על אנשים שהגיעו להצגה והתעלפו פשוט. וזה היה...
אנשים, כלומר הקהל התעלף?
כן, שאת זוכרת, זה דברים שהיו אומרים לפני 100 שנה, על אנשים שראו דברים שרורייתיים, כמו אדם שחור על במה ודברים כאלה.
כן.
אז היום, כן. לא, ההצגה פשוט מלאה בדם, את שבת על כיסא בחוסר נעימות שעתיים וחצי, ואני לא יודע למה אני אומר את זה, כאילו זה דבר טוב, אבל היא באמת, זה הצגה מעולה, אני אומר את זה בתור דבר טוב, והנה מגיעה הוועדה, ולמרות שהיא, ההצגה הרצה כבר כמעט שנתיים, היא כאילו, היא more than eligible, החליטה לפסול אותה בהודעה לקונית כזאת, ושמנסים לחפור למה, מגלים שאדם אחד מתוך ה-50 איש בוועדה לא ראה את ההצגה, ולכן החליטו לפסול את זה.
אבל למה שהוא לא פשוט ילך ויצפה בה?
מצוין. כי המפיק הראשי של ההצגה החליט לא לתת לו כניסה לתיאטרון, ולא רק, זה לא כאילו שהבן אדם ניסה לקנות כרטיס בעצמו ואמרו לו, לא תקשיב לו, שגם ועדת הטוני בעצמה ניסה לקנות לו כרטיס,
ואמרו להם לא.
פרסונה נון גרטה לחלוטין, והדבר הכי מעניין, תקשיב, אני עוקב אחרי שערוריות כאלה בברודווי די הרבה.
כידוע.
תוך יום, אם לא תוך 20 דקות מרגע שהן קורות, זה כבר אמור להיות בכל, כאילו, בכל פורום או תורך אלי, והפעם כלום. הפעם כל מה שיש לנו זה שתי הודעות לקוניות מצד ההפקה שנורא מוצלבים.
רגע, אבל לא כתבו על זה, אנשים לא מנסים לסקר את זה, להבין מה קורה, פרשנים, לא, פרשניות.
כלום, זה נשאר ברמה המאוד מאוד לקונית, מאוד מאוד, אנחנו מאוד מצטערים לשמוע, ומאוד הצטערנו לא לתת את זה.
אז אף אחד לא יודע למה חברי ההצגה, חברי הצוות שהקימו את ההצגה הזו, לא רוצה את אותו אדם מהוועדה באולם? אף אחד לא מבין?
אבל תחשבי על זה גם מכיוון אחר. תחשבי על זה שבגלל שמפיק אחד החליט למנוע מאדם אחד לראות, אז יש שחקנים שלא יהיו ראויים לפרט ויהיו מעצבים, מעצבי תפורות.
כן, אני מבינה את גודל הבעיה שזה כמובן מדרדר אליה, אבל יש כאן איזשהו, אתה יודע, ממש משהו לפענוח, שצריך לפענח, לא ברור.
אני בטוח שזה יצא החוצה מתישהו, כי זה גם מדהים, זה כאילו, זה מריח מטיוח כזה מוזר, כאילו קרה שם משהו, אבל קודוס לברודווי על זה שמצליחים לא לחבס את הכביסה המלוכלכת שלהם בחוץ, כאילו, אנחנו אומרים את זה בתור באסה, שאנחנו לא יכולים לספר למאזינים למה זה, אבל זה כמעט אקדימי, כי באמת תמיד זה יוצא, וזה יוצא כאילו בענק.
ותגיד, זה באמת כזה נורא לא להשתתף בטקס? הרי הנה, עכשיו נוצרה ידיעה סביב זה, כולם הולכים לדבר על זה, אולי המחזה דווקא יזכה לאיזושהי פריחה ברכישת כרטיסים דווקא בגלל המאורע הזה, אז לא נורא שהם לא התמודדו בטוני.
זה אסון ברמה קטסטרופלית. אני לא זוכר, הטוני זה הסטמפה של תעודת כשרות האולטימטיבית לזה שאתה שווה משהו. אתה לא צריך לזכות, רק צריך להיות מועמד.
רק צריך להיות מועמד, זה מספיק.
זה מספיק, כי קורים שני דברים. קודם כל, לריצה של ההצגה בברודווי, זה עוזר בצורה משמעותית. נגיד, שנה שעברה הייתה הצגה, נקראת בנדסטנד, היא קיבלה מועמדות אחת על כוריאוגרפיה.
וזה הקפיץ את המחירות.
מה זה? גם הקפיץ את המחירות, זה גם עזר לה לרוץ עוד כמה חודשים.
כן.
זה מאוד מאוד חשוב. עכשיו, הדבר השני שמאוד חשוב, זה שמועמדות לטוני, ושוב, לא משנה איזה, מאוד מאוד עוזרת שאחר כך שרוצים להוציא את ההצגה החוצה לטור, יוצאים עכשיו לקליבלנד ולטקסס ולערים אחרות, זה עושה הבדל משמעותי שאתה מנסה להביא אנשים ואתה אומר, המחזמר מועמד הטוני מברודווי.
כן, כנראה שזה עדיין משפיע על הקהל. יש עוד איזה חדשה קטנה שאתה רוצה לספר לי עליה, נכון? אנחנו מציינים שלפני בעצם, השבוע בעצם, שיקגו עלה בפעם השנייה לבמות ברודווי, זאת אומרת, הם חוגגים את ה...
שיקגו עכשיו יכולה לקנות אלכוהול בארצות הברית, כן, היא חוגגת 21 שנה.
21 שנים, כן, כל הקאסט יכול ללכת להשתכר.
כן, להעלה המחודשת שלה בברודווי. עכשיו, המחזמר עלה בהתחלה ב-1975, גם באותו חודש כמו שורת המקלה, לא הצליח כמו שורת המקלה.
נכון.
ירד אחרי שנתיים.
שזה מעט מאוד.
לשיקגו, כן. יחסית לזה שאנחנו חוגגים עכשיו 21
בדיוק, לעלייה המחודשת.
אז הגרסה האחרונה שעשתה ב-96, כחבו בה ביבי נוורף, אין רנקינג שגם הייתה כוריאוגרפית, ג'ול גריי שאנחנו מכירים מקברט, והיא רצה עד היום, אני חושב שאין שחקנית כמעט שלא שיחקה את רוקסי או את פלמה באיזשהו שער, אפילו שעה שעבר ברנדי לוהקה לתפקיד הזה, אם את זוכרת מוישה.
ברנדי לוהקה לתפקיד הזה? של מי? של רוקסי? או של...
לא, של רוקסי. הייתה רוקסי נפלא.
וואו, מעניין.
מעולה.
צ'ירס, תודה רבה לך, טל וייס.
בכיף.
אז אנחנו במקורות העברית. דיברנו כבר על שני מקורות, נכון? המקרא, לשון חזל.
כן, דיברנו בקצרה.
נכון.
הרובד השלישי הוא לשון... ימי הביניים. זו תקופה ארוכה יחסית לתקופות יחסית ללשון, לתקופת לשון חז"ל. כן, אבל
והיא גם עשירה, נכון? נכתבו בה פיוטים, שירי חול.
נכון, פיוטים, שירי קודש, שירי חול, ספרות, מדע, מילונות.
פילוסופיה.
נכון, חיבורים פילוסופיים, פרשנות למקרא ולתלמוד, ספרות הקבלה וספרות השוט וכו'. אבל מה שמעניין אותנו בעניין הזה, ערבית ועברית, זה גם המגע עם השפה הערבית.
נכון.
כן, בימי הביניים. כנראה, זאת התחלת המגע בין השפה העברית לבין השפה הערבית. אולי היה מגע לפני כן, אין לנו ודאות, אין לי ודאות על כך. אז השפה הערבית הייתה בעצם שפת הדיבור והכתיבה של היוצרים היהודיים. אז לעברית נשאלו מילים מן השפה הערבית. היום את לא יכולה להחליט, לדעת בוודאות שהמילה הזאת הערבית, היא השתלבה בתוך הנה, ש... המילה אופק, מי חושב שזאת אופק? אופקים, אופק, אופק.
רגע,
אופק.
רגע, אבל יש שם
היא מילה
או.
ערבית, אופק.
אבל, הנה, אז כן. האו הוא אופק, זה אופק.
כן.
כי אין או בערבית אמרת.
נכון, נכון.
אז אופק בעברית, במקור
אופק,
זה?
על אופק, אופק. כן, קוטר. הנדסה, המילה הנדסה נכון, נשאלה מן השפה הערבית, אך בערבית כנראה היא שאולה מיוונית.
כן. וגם המילה לחן, האהובה עליי במיוחד, המילה
נכון,
הזו,
נכון,
וגם היא.
נכון, איך את
יודעת, כל שלה. הכבוד. נו, אני איך התכוננתי.
כן, בסדר. המילה מרכז, המילים מהות למשל, על פי הערבית מהיה, איכות, כיפיה, כמות, כמיה, אלה מילים שנוצרו בימי הביניים בהשפעת המילים הערביות. גם יא הנסבה, מה שנקרא, יא הנסבה, מה זה? זה יוד היחוס. כשאני אומר תל אביבי נניח, הוא ירושלמי, כן? היוד הזאת חדרה, כמו המילה רוחני, חדרה לעברית בהשפעת השפה כן. הערבית. הרובד השלישי זה הרובד מה שנקרא העברית החדשה.
הרביעי.
העברית שלנו, החדשה, כן. שמשמשת את אותנו, בואי
היום.
נגיד, היום, ואולי התחילה להיות שפה עשירה כבר קצת לפני קום המדינה. Mm-hmm. אוקיי? התחילו לדבר בעברית. אומרים ש... מחיה הלשון העברית אליעזר בן יהודה. מחיה, הביטוי הזה נשמע הרבה. הוא קצת צורם לי באוזן.
מחיה, משום מפני... שהוא לא החיה, אלא רק חידש שיפר ליטש?
לא, לא. אלא מחיה השפה העברית, פירושו שהשפה העברית מתה והוא החיה אותה.
וזה לא נכון, משום שהיא תמיד
נכון,
הייתה בשימוש.
זה לא נכון, זה לא נכון. אמנם השימוש בשפה העברית בקרב יהודי העולם הצטמצם כמעט עד אפס, אבל לא אפס.
כן.
כן? אלא הייתה מדוברת משך כל השנים בצורה זו או אחרת, לפעמים במעגלים מצומצמים, אולי בענייני דת.
אבל רפיק, זה לשון הגזמה, אתה אמור להכיר את זה. אמרו, קראו לו מחיי הלשון העברית,
נכון,
משום שזה
בסדר,
לשון הגזמה.
בסדר, דרך אגב, אני לא היחיד
שמתנגד לביטוי הזה.
אני לא מתנגד,
ברור.
בסדר, אין ספק.
זה פשוט לא מדויק.
אין ספק שתרומתו של אליעזר בן יהודה להעשרת ולהחייאת, בסדר, אז נשתמש.
הטמעה.
כן, הלשון העברית היא תרומה רבה מאוד. היא רבה מאוד, הוא עמל קשה. בעצם הוא הקים את מה שנקרא ועד הלשון בהתחלה.
כן.
הם הסתובבו לבתים של היהודים כדי ללמד אותם עברית. בלילות, כן, המשפחות למדו עברית.
כן.
הוא הוציא את עיתון הצבי ב-1913. אבל הייתה לשון מתחרה, איתו, שהיא הלשון הגרמנית, היידיש, משהו כזה. אז יש הרבה יהודים שהגיעו ארצה. אני מדבר עכשיו בתקופת, כמעט בסוף תקופת המנדט, ב-1913-14.
כינו את זה מלחמת השפות, נכון?
נכון, את יודעת למה? כי בעצם יש כאלה שרצו שהגרמנית או היידיש תשמש כשפה של העם היהודי במדינת ישראל.
כן.
עוד אין מדינת ישראל, עוד לא קמה, אלא קראו לזה פלסטינה אז, אפילו על שטרות הכסף את יכולה לראות את השם הזה. והוא והחברים שלו,
אליעזר בן יהודה וחבריו, תומכיו,
רוצים את וחבריו.
וחבריו.
כן, רוצים שהעברית תהיה. כן, אז אלה קבוצה הזאת מול קבוצה הזאת. בטכניון שנקרא טכניקום אז, למדו בגרמנית, והיו שביטות, והיו מחאות נגד זה, לא רצו גרמנית היהודים. בסוף העיקר, התוצאה הייתה שהעברית ניצחה, ושנקבע כי השפה העברית תשמש כשפה של העם היהודי. עוד יותר מה שתרם לעברית, בזמן המנדט הבריטי, השפה העברית הוקרה כשפה רשמית באזור הזה.
כן. רגע, אבל אליעזר בן יהודה מטפח את העברית גם בזכות אוצר מילים ערבי.
גם, בוודאי, בוודאי.
נכון, הוא מדבר למשל מילים כמו גרביים.
נכון,
ליטף,
נכון, נכון.
היגר, הוא... תמרון.
כן, אבל הוא לא רק מחד... הוא לא... נכון, נכון, היגר, הג'ר או הג'ר, ליטף, ליטף, לטף, כן, רשמי, המילה רשמי, באופן רשמי אני אומר לך את זה, רשמי זה מן הערבית, רשמי. כן, המילה תמרון, תמרין, אבל לא רק, הוא לא נעזר רק בשפה הערבית, אלא גם הוא המציא... מילים בעברית, הרבה מהמילים האלה נקלטו ומשמשים אותנו עד היום הזה, אבל יש מילים, ואני צריך להזכיר את זה, יש מילים שלא נתקבלו, שהעם לא קיבל אותם, כאילו אם לא, חלס, יעני, הן רשמות באיזשהו מקום באקדמיה ללשון.
אבל אף אחד לא משתמש בהם.
אף אחד, בדיוק. אני אתן לך שתי דוגמות כאלה.
כן.
אמבולנס. היום אומרים אמבולנס, גם בכלי התקשורת, גם במהדורות החדשות, זאת מילה לועזית.
נכון.
הוא הוציא... הוא חידש מילה, שגר פגר.
שגר פגר.
כאילו שגר, משגרים, פגר.
זה
לא
נורא
נתקבל.
והיום...
המילה טלפון, שכל כך אנחנו משתמשים בה בחיי היום יום, היא מילה זרה. אמנם עוברתה. נעשתה עברית, אפילו יש לנו טלפנטי, טלפנטי,
נכון,
טלפנטה וכו'.
את כל ההטיות.
כן, היא נכנסה לעברית, סך רחוק.
כן, פשוט כן. זה לא כל כך נוח כן. להגיד את זה.
היום,
גם למה צריך שתי מילים בשביל מילה אחת?
למה?
סך רחוק.
לא, זאת השאלה האחרת שאנחנו לא...
שגר פגר.
כן.
זה עכשיו, גם נשמע נורא.
בואי נחזור לעניין שלנו. הטורקים לא כל כך אהבו את העליות היהודיות לאזור הזה.
כן.
ואני יודע ממקורות ספרותיים, מספרות מקצועית, שהמשטר הטורקי התנגד שהיהודים יבואו לכאן. ואמר להם, בכל מקום שאתם תרצו באימפריה שלי, אני אתן לכם להיות חוץ מפלסטינה. אבל בכל זאת הם רצו את זה. את זוכרת את באזל, כן, ששם החליטו על...
כן, זה היה חזון.
שהאזור הזה, שנקרא מאוחר יותר, מדינת ישראל תהיה... המולדת של העם היהודי.
אז הם עלו לפה, לכאן.
אז עלו לפה, ואפילו בכל מיני שיטות, ירצו או לא ירצו, כל מיני דרכים עלו לפה, כן? וכשהתפוררה האימפריה העות'מאנית, הטורקית, מי שלט כאן? הבריטים. הבריטים היו ביחסים טובים עם היהודים, כן?
כן.
הם עזרו גם ותרמו, אני חושב, ליהודים בגדול, והם גם הכירו בשפה העברית כשפה רשמית, ליד הערבית והאנגלית. כאן היו עליות מסיביות יחסית למה שהיה בזמן הטורקים, בתקופה האחרונה של הטורקים. יהודים התחילו לעלות ארצה.
ובתקופה הזו כבר ממש אפשר לראות את שתי השפות מתערבבות זו בזו, העברית והערבית?
כן, כן, בהחלט, אך יש להיזהר מדבר אחד. פה לא תמיד היו יחסים טובים בין שני העמים.
כן.
הרי יש ערבים, יש תנועות איך נקרא לזה, תנועות שהתנגדו בו, נגיד, לציונות בכלל, ולעליית היהודים לארץ הזאת, היו גם מלחמות.
כן.
מלחמות בתוך האזור הזה.
זה השפיע אז... גם על מי מדבר את השפה ומי לא, מי מוכן לקחת על עצמו את למידת העברית או הערבית ומי לא?
לא, עכשיו, יש יהודים, יש יהודים שלמדו ערבית, mm-hmm. ויש ערבים, אמנם מעטים שלמדו, שידעו לדבר עברית, אבל הם, אני חושב, זאת דעתי, באמת, זה על דעת עצמי. אני חושב שהיהודים בתקופה היא לא למדו את השפה הערבית מתוך אהבה לערבים. והערבים לא למדו את העברית, חלק מהם מתוך כל כך הם מתים על היהודים ואוהבים את היהודים.
אלא צורכי חיים.
בדיוק, נכון.
סחר, הכל כן, היה סביב זה השפות.
זה בדיוק, למה הדבר דומה? היום. היום ערבי במדינת ישראל שאינו שולט ואינו יודע לתקשר בשפה העברית, הוא לא חי, הוא לא יכול לחיות. הוא לא יכול ללמוד באוניברסיטה. אקדמים. הוא לא יכול ללכת למוסך לעבוד. הוא לא יבוא לתל אביב.
סופרמרקט.
בכל מקום, העברית לערבי בישראל היא צורך קיומי, גרדה.
אז בואו נדבר באמת על ביטויים ששמרו את המשמעות שלהם, שככה עברו בין השפות. למשל, אהלן וסהלן, נכון? אנחנו משתמשים בזה גם בעברית, וזה שמר על המשמעות שלו. אנחנו משתמשים בזה באותה משמעות.
נכון, נכון.
יום אסל, יום בסל, שאני בטח אומרת לא נכון. יש לנו עוד ביטויים כאלה. אליפת מת.
את מכירה את זה?
כן, אני מכירה, אבל אתה מסבא שלי. אתה צריך להגיד לי עכשיו במדויק בתוכנית מה זה באמת אומר.
אליפת מת. פת זה נכנס. מה שנכנס, מת. מה הכוונה בנכנס? קרה. מה שקרה, את יודעת מה? אתמול אני ואת רבנו, נניח. כן. רבנו. אני בא היום, אני אומר לך, חלס, סולחה.
אליפת
מת,
מה שהיה
היה, בואי נפתח דף חדש, מה שהיה, תעזוב, בוקרה פיל מישמיש,
זה אני לא מכירה,
זה כולם מכירים, אין יהודי
עורכת התוכנית מכירה, וגם הטכנאי באולפן, זה רק השדרנית פה,
לא מכירים?
הם מכירים, זה רק אני במיוט.
בוקרה פיל מישמיש, מה זה בוקרה פיל מישמיש? זה העת שלי, נניח. כן. רפיק, העת הזה יפה, תן לי אותו.
תן לי אותו?
אני לא רוצה לתת לך. אני אתן לך אותו, בוקרה פיל מישמיש. כאילו מחר במישמיש. מישמיש זה המאכל שאנחנו אוכלים, זה התרגום המילולי. אבל מה זה אומר מחר במישמיש? עונת המישמיש היא בעצם
קצרה מאוד.
נכון. אז כאילו שאני לא אתן לך את זה, אני כאילו, זה...
אתה מסבן אותי, זה מה שאתה אומר.
יום אסל ויום בסל, אל תגידי שאת לא מכירה את זה.
יום אסל ויום בסל אני מכירה.
נכון. על היסטר.
על היסטר.
על היסטור, אינשאללה, חפלה, חפלה, כלם פאדי.
חלס, מבסוט.
נכון, מבסוט. נו, תגידי עוד מילים, אני רוצה לשאול אותך.
אני מג'נון.
יפה.
מלן.
מלן.
מלן, אני אומרת מלן.
מלן,
כן. אני אומרת את זה המון.
נכון.
אז הנה, אז אני מבינה ש... מסטול. מסטול זה גם המקור בערבית. וגם פשלה. נכון?
את יודעת, מסטול, אני אומר בזהירות שזה מקור ערבי.
למה?
למה? אני קראתי פעם באחד, נדמה לי באחד המאמרים של פרופסור יוסף דנה, שהוא אומר שמסטול מן השפה הערבית, מהמילה כאילו סטל, סטל זה דלי כזה. אדם מסטול הוא אדם כאילו ששם את הדלי על הראש שלו, הוא לא רואה,
לא רואה.
והוא הולך מתנדנד. ככה וככה, מדיוק, מתנדד, הוא לא יציב. אז מה זה המסטול בעצם? הוא מסטול כזה, הוא לא יציב.
כן.
הוא תיאר את זה כך, אבל יש לבדוק את זה אם זה לא... פרסי במקור.
אז תכף אנחנו נחזור ונדבר גם על ביטויים שעברו בין השפות, אבל לא שמרו על המשמעות שלהם. אנחנו נדבר גם על כאלה.
נכון, נכון.
תכף ניתן דוגמה. אני רוצה שנעלה על הקו עכשיו את אופיר דואן. מסתבר שאחיינו של אנטון צ'כוב המחזאי, גם הוא כתב, קוראים לו מייקל צ'כוב, קראו לו, והוא כתב פחות בשביל הקהל ויותר בשביל השחקנים, השחקנים עצמם. אז עכשיו אופיר, שהוא שחקן, יוצר, מורה למשחק ומתרגם ספר שמייקל כתב, פותח ב-Head Start, קמפיין גיוס המונים, ואתם יכולים לעזור לו להוציא את הספר הזה לאור. היי אופיר.
היי גיל, מה שלומך?
מצוין, נשמע שהשיטה הזו שמציע מייקל צ'כוב היא שיטה מוצלחת. כלומר, היא יכולה להביא את השחקנית ואת השחקן לביצועים טובים יותר, אותנטיים. זאת שיטה שהיא שכיחה בעולם?
בעולם היא רצה מאוד חזק, ארגונים בכל העולם פועלים ועובדים. שחקנים מדהימים שאתם כאילו, שהם באמת... מג'וני דאפ, אנטוני אופקינס, קלינט איסטווד, ג'ק ניקולסון, אנשים באמת כלים משתמשים בשיטה הזאת, מעידים שהם משתמשים בשיטה הזאת.
כן. אז היא שכיחה ומה, בארץ פחות?
בארץ פחות, כן. בארץ פחות מתעסקים איתה, וזה חבל, וזה מה שאנחנו מנסים לקדם. יש כמה אנשים שבאמת מנסים להריץ את זה קדימה, ולהביא ארגונים מחול ומביאים אותם מחול לכאן בארץ, לעבודה בסדנאות. ועכשיו התרגום של הספר בעצם זה עוד כלי שעכשיו אנחנו יכולים לקדם את כל השיטה הזאת.
להפיץ את השיטה ברבים בתחום.
נכון, השיטה הזאת בעצם היא בעצם קצת לברוח מהדבר הישן שמאמנים בו באמצעותו שחקנים, השיטה הקלאסית, שבה אומרים לך להשתמש בטראומות אישיות מהחיים האישיים שלך.
זיכרונות אישיים שלי, כדי להתחבר נכון, או להזדהות למצב נכון, שהדמות נמצאת
שהמשחק,
בו.
בדיוק, כדי שהמשחק יהיה אותנטי ואמין. זו שיטה, זאת אומרת, יש ספרים שאומרים לך, סליחה על הזה נאנסת, אז בואי תחווי את האונס עוד פעם, בשביל עכשיו להגיע לרגע. אני לא מאמין בזה, יש שחקנים שזה עושה להם טוב, אני לא, קטונתי, אני לא יכול לשפוט. אבל באמת השיטה הזאת של צ'כוב מנטרלת את כל הדבר הזה. באמצעות תרגילים פסיכופיזיים, שזה נשמע כואב, אבל זה דווקא לא.
פחות כואב מהשיטה הקלאסית.
כן, הדבר בעצם המעניין הוא שלמשל, אם את בטוח שאתם מכירים, את מכירה, לקחת איזושהי תנוחה פיזית, למשל לעמוד עם ידיים על המותניים וחזה למעלה וקצת כמו זה גיבור על כזה,
כן.
יכניס בך את הפסיכולוגיה ואת הביטחון
של
להתמיד.
גאווה, ביטחון, נכון, כל הדברים שמאפיינים את הדמות.
נכון, ואז אתה משתמש בזה, כמובן שזה פשטני עכשיו מה שאני אומר, אבל זו השיטה במילה קטנטנה.
אז אני רוכשת את התכונות או את התחושה הפיזית הפנימית דרך איזושהי נכון. עמידה או איזושהי תנוחה, אבל אחר כך כשאני משחקת בתחושה הזו, אני לא אמורה לשמור על העמידה הפיזית, כי זה יראה מגוחך, סטריאוטיפי.
נכון, נכון, בגלל זה יש את התרגול, אנחנו כן. מתרגלים את הפעולות, תנועות, תנוחות, מיליון דברים, מיליון ואחת דברים. ואחר כך עובדים איתם לאפיון דמויות ולפעולות וכן, זו השיטה.
יפה, אז תן לי איזה דוגמה לתשורה מדליקה כזו, שאם אני תומכת בספר בהוצאה לאור, אז אני יכולה לקבל?
אפשר לקבל, קודם כל את הספר בהנחה ולפני כולם, אחר יש לנו סדנאות, סדנאות שאני מעביר, אני יש לי תעודת הוראה מארגון בחול, שלמדתי כמה...
תעודת הוראה של משחק, הוראת משחק.
של השיטה הזאת. של השיטה הזאת. אז יש סדנאות, יש כרטיסים להצגות, אחרי ההצגות אני מדבר על איך בניתי את התפקיד עם השיטה הזאת.
איזה יופי, אז אתה ממש עובד, אתה מיישם אותה כבר, גם בתור במאי.
לגמרי, לא, אני משחקן.
גם בתור שחקן, אוקיי.
בתור שחקן, לגמרי, לגמרי, לגמרי.
יפה, איזה מדליק. אז נותרו עוד 21 ימים לקמפיין, נכון?
נכון, 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 וזה רק להגיד שזה מתאים לא רק לשחקנים, לבימאים, למורים, לאנשים שמתעניינים באומנות, כי יש שם רשימות מרתקות באמת על המון המון דברים.
כן, האמת שיש שם רשימות גם שלא בהכרח קשורות לשיטה עצמה, אלא כל מיני אומנויות ששווה לצרוך, להכיר.
כן, הוא היה באמת אחד הגאונים, הוא היה השחקן הכי טוב שעד היום רוסיה יצאה, אומרים שהיו מוכרים לו כפיים 4 שעות כל ערב. 4 שעות המסך היה עולה ויורד. הוא היה באמת, הוא היה, כן, אחד הגאונים.
זה יותר זמן מההצגה עצמה, זה נשמע כמו אקסטזה.
כי הוא עשה איזושהי מהפכה בבניית דמות במשחק. כן, כן.
טוב, אז אופיר, אני אחל לך הרבה מאוד בהצלחה עם ההדסטארט, עם הקמפיין.
המון תודה, תודה רבה. ורק לחפש הדסטארט צ'כוב באינטרנט.
מעולה.
ותודה רבה על הפינה הזאת, זה מקסים.
בשמחה, בשמחה. רפיק, בוא, אנחנו צריכים להספיק המון דברים. לא הגענו עדיין לדבר על סלנג, לא דיברנו על ביטויים שלא שמרו על משמעותם. אז בוא, אני מחזירה אותנו לתוך ביטויים שעברו מהערבית אל העברית, ולא שמרו על המשמעות שלהם. יש לנו כמה כאלה, למשל ג'ורה.
נכון.
שג'ורה זה בור?
זה בור, זה חפירה כלשהי, חפירה כלשהי באדמה, זה בור, כן? אבל בסלנק העברי זאת חפירה, זה באר, מעין באר כזה.
ביוב.
באר ביוב.
כן. כן. משהו מלוכלך מאוד. נכון. וזה לא חייב להיות, במקור זה לא מלוכלך.
גם עבר במשמעות של פה בסלנק, במשלב הנמוך. סגור את הג'ורה שלך, מה אתה מקשקש?
זה לא יפה, אני לא אוהבת את זה.
זה קיים. עכשיו.
עכשיו יש גם חרקה?
חרקה.
חרקה. רגע, איך אומרים נכון, אבל?
חרקה.
חרקה.
חרקה, נכון. חרקה זה תנועה.
אז המשמעות היא תנועה. כן. זה לא כזה מופרחת שאנחנו קוראים ל...
את יודעת מה? גם בדקדוק העברי, המילה תנועה קמץ, פתח, שווה וכולי, התנועות האלה בעברית, הן תרגום מהמילה חרקה הערבית, הרי מדקדקי מי הביניים הושפעו רבות מן הדקדוק הערבי.
איזה יופי.
כן? וגם חרקה, חרקה, תנועה כלשהי של גוף, של גוף אדם.
אבל אנחנו משתמשים בזה כדי להגיד נסיעה פרועה.
נכון, נכון, מעניין שבקרב ערבים אחדים, ערבים ישראלים, הכניסו את המילה חרקות גם לתוך הערבית שלהם. אולך, אסמע יא אבני, אבני, אבנק בעמל חרקות הון, תעזוב בחייך, שו אבא.
אז רגע, אנחנו לקחנו את המילה תנועה מערבית שהיא חרקה, לקחנו אותה בעברית, הפכנו אותה לנסיעה פרועה, ואז יש ערבים שהם תושבי ישראל שמשתמשים בפור בסלנג שלהם.
עוד משהו מאוד מעניין, אני חייב לספר לך.
נו, קדימה.
תשמעי. יש חלק מהערבים, למשל, אני שמי מוחמד, או מוחמד, זה שם שלי זהה, או מחמוד, או אחמד. ואז, אם שואל אותי ג'מיל, שו אסמק, מה שמך? אני אומר לו, אני אסמי מוחמד. אבל, אם שואלת אותי,
גיל,
סלח לי, מה שמך? אני אגיד לך מוחמד, אני לא אגיד לך מוחמד,
כדי לא לסבך אותי להגיע, שאני לא יודעת.
לא, מוחמד, כי אני יודע שרוב האוכלוסייה הישראלית אינה הוגה את החטא. היא הוגה חה במקום חטא. דיברנו על זה קודם קצת. ולכן אני רוצה להיות כמוך. למה הדבר דומה? הדבר דומה למצרי, שאני רציתי לפגוש אותו פעם במצרים, לעשות משהו, איזושהי תוכנית, ולא הצליחה. הוא נכנס אצלי, הזמנתי אותו לבית המלון, הוא נכנס אצלי, משפט ראשון אומר, זה היה קיץ, עונת הקיץ, משפט ראשון שהוא אומר לי, אדה אל מזגן, מה בשטרל? מכניס לי את המילה מזגן, אני אומר לו, אדה מזגן, מה זה מזגן, ירגל? אומר לי, אתם הישראלים, הערבים הישראלים, הוא לא קרא לנו ישראלים, הוא קרא לנו ערבי 48, נכון, או ערבי דחל, משהו כזה. כל שלוש מילים שאתם מדברים בשפה הערבית, מכניסים ארבע מילים בשפה העברית. אז למה הוא עשה את זה? זה נהג בירדן, אותו דבר נהג מונית. אומר לי, כשאני נוסע איתו, הבן שלי שלח לי אותו, ואני נוסע, הוא אומר לי, חוט אל חגורה. שים את החגורה. אני שם ואני בולע את הרוק שלי. כן, בסדר. כן. אחר כך הוא משחק בפלאפון. יא אללה, מפיש קליטה. כן.
אין קליטה.
כן, רמזון. רמזון, עינה, מפל רמזון, עינתקום. אני אומר לו, ככה אתם מדברים פה? אומר לי, לא, רק בגלל שאתה ישראלי, או מפני שאתה ישראלי, ערבי ישראלי, אני יודע, יש הרבה, אני יודע, כאילו שזה, רוצה להיות בגובה העיניים כן. שלך, כמו שאתם מדברים, אני מדבר. אז המילה חרקו, זה נהיגה פרועה. המילה שבאב, שבאב, שבאב זה צעירים.
נכון.
כן. אבל שבאב בעברית לאו דווקא צעירים, לא ממש
צעירים מאוד מסוימים, נכון, צעירים שובבים, פרועים.
יא אללה, המילה הזאת מציינת שובבים שאת מציינת, את יודעת למה?
כי אולי זה דומה.
כי יכול להיות התזוזה במשמעות שבאב, שובב, זה הצליל דומה. יכול להיות שהמשמעות של שובב השפיעה על התזוזה במשמעות. כן. מה בקשר לחרדים, השבאב? שבאב אצל החרדים זה לא השבאב השובב הזה.
השובב, הצעיר השובב, זה לא.
אלא מישהו שהתרחק מדרכי הדת. הוא עזב את הדת, נעשה חילוני כזה.
כן.
ועוד על הבקלאות אני רוצה לדבר.
על הבקלאות שאין לזה צורת ריבוי, אני מבינה בערבית, אבל אנחנו בעברית נתנו לזה צורת ריבוי.
כן, כן.
אז מה זה? במקור זה בקלאווה פשוט.
בקלאווה, בקלאווה. דרך אגב, היא לא מילה ערבית במקור, אני חושב שהיא מילה הגיעה נדמה לי מן הטורקית. כן?
תודה רבה, אחד הדברים הטעימים יותר שקיימים היום. טוב שמישהו שיים את זה.
כן, אז זה גם... יש פה שינוי במילה וגם תזוזה במשמעות. אצלכם, מה זה אצלכם? זאת אומרת, אצל רוב היהודים, כן. הייתי אומר, הישראלים כאן, בקלאווה זה שם של ממתק מסוים. עכשיו, את אומרת לי בקלאווה, רפיק. בקלאווה בשבילך זה לא מה שאצלי... לא מה שאצלי הבקלאווה.
כן, זה מסמן אצלנו דברים שונים.
זה ערבוב של ממתקים, סלח, זה בקלאוות. כן. אבל בקלאוות זה לא, זה לא הבקלאווה שאני עושה.
מדמיין זאת, וחושב
כן,
עליה.
כן, מדמיין. כן,
זה בעצם מה? המילה למטעמים? המילה מטעמים? מתוקים?
חלוויית.
כן.
ממתקים, את מתכוונת.
ממתקים.
כן, ממתקים.
פטיסרי.
חלוויית. זאת אומרת, מהמילה חלו, מתוק. אין, מהמילה חלו קיבלנו את המילה אחלה בעברית. האחלה.
תשמע, דוקטור, יש פה שאלת מערכת, האם חלווה קשור? חלווה. המילה חלווה. הממתק חלווה?
בוודאי. הממתק חלווה זה חלאווה בערבית, וזה נמצא באתר של האקדמיה, הוא יכול לבדוק.
בבקשה, שמעתם? תבדקו. אוקיי, דוקטור אפק אבו בקר, תשמע, אני מודיעה לך בזה הרגע שאתה תגיע לתוכנית נוספת, משום שלא הספקנו בכלל לדבר על סלנג ועל המון המון דברים אחרים. אני יודעת, אני יודעת. אנחנו ניפרד על רקע השיר של נטלי פרץ, הוא נקרא תהי רש רש. אני רוצה שוב להודות לך, אתה בלשן, מרצה בחוג ללשון העברית במכללת בית ברל, ובמכללת אל-קסימי, חוקרת ההשפעה הלשונית על העברית ועל הערבית. אני גיל מרקוביץ' ואני רוצה להודות לענת אורי, מפיקה ועורכת התוכנית, ליאיר ניומן, הטכנאי באולפן, ולכם שהאזנתם, אפשר למצוא את התכנים שלנו גם באתר של התאגיד ושל רשת כאן תרבות. להתראות לכם, המשך יום משמח.